הם מוציאים אש, לא מן העדים, לא מן האבנים, ולא מן העפר, על ידי שינוי. והופכו מלמעלה למטה. כן, נבאר את הסעיף הזה. שרשו פתוח במשנה, מסכת בצד, לפני מתגימל. אין מוציאים אש, לא מן העצים ולא מן האבנים. יש עצים כאלה שיש בהם חומר דליק מצד טבעם, או אבנים כאלה שאם באים במגע זה אחד המשקים, קים אחד על השני, יוצא מהם מצצות של אש, מצצות גדולים, ובאים איזה קש שיתלקח מאותו הניצות, אחר כך מדליקים בו כמה שהם רוצים. כל הדברים האלה הם לא אש מצויה, הם אש שהיא נענמת בתוך האבנים, בתוך העצים. ונקרא שמו, מי שעושה ככה, מוליד אש. כל הולדה של דבר שלא היה קיים במציאות, הרי זה כמו דומה למחה, כמו שהוא בורא דבר חדש. כך כותב ראשי, מסכת ביצה כף ג' כן, לכן בשביל זה, אדם שהוא מוליד אש ביום טוב, נאסר, יש מדייקים בדברי הרמב״ם כאילו זה אסור מן התורה, אבל רוב האחרונים אומרים שזה מדרבנן. הולדת אש ביום טוב זה אסור רק מדרבנן. ככה כאן למעשה. זה לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. דווקא מנה, אם אין לו אש, היה לו איזה אש שהכינו עד יום, ונחבט. ויש לו גוי משרת, יכול לומר לו לגוי שידיק לו את זה. הוא רוצה להדיק בשביל שיוכל לבשל. זה שמחת יום טוב. כל בישול ביום טוב זה שמחת יום טוב, זה מצוות עשה. נכון שיש בזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר שמחת יום טוב היא לא חשובה מצווה, זה רשות. יוצא אדם יאכל, יוצא יושב כל היום כולו ועסוק בתורה. למה? שני פסוקים. יש פסוק אחד, עצרת תהיה לכם. יש פסוק, עצרת להשם אלוהיך. איך זה? או כולו להשם או כולו לכם. אז לכן, אכילה ושתייה זה לא מצווה, כך סובר רבי אליעזר. רבי יהושע חולק עליו, הוא אומר לא, חציו להשם וחציו לכם. שני הדברים נכונים. צריך חציו להשם, הולכים, מתפללים, מעריכים בתפילה, מתפללים ביישוב הדעת, לא תפילתה מהרה תקבל ברצון כמו שעושים בחול. מתפללים ביישוב הדעת, אחר כך גם כן יושבים עסקים בתורה, אחר הצהריים, לפני הצהריים, כל אחד כמנהגו. אחר כך חציו להשם לתורה ולתפילה, וחציו לכם של אכילה ושתייה ותענוג, שמחת יום טוב. אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין. בבשר כתוב, וזבחת של ימים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך. ביין כתוב, ויין שמח לבב אנוש. אז אלה דברי אכילה ושתייה, זה שמחת החג, שכתוב שמחת בחגיך. רבי אליעזר אומר לו, ושמחת בהגיך, פקודי השם ישרים בשם ההלל. אז יעסוק בתורה וישמח, יקייף. זה שווה רבי אליעזר. טוב, הלכה כמו רבי יהושע. כל מקום שרבי אליעזר חולק עם רבי יהושע, הלכה כמו רבי יהושע. רבי אליעזר שמותי הוא, לא פוסקים הלכה כמוהו. לכן בשביל זה, כיוון שנפסק ההלכה ששמחת יום טוב ומצווה. אם אדם אומר לגוי שיוריד אש ביום טוב, דהיינו שיקח גפרור למשל וידיק את הגפרור כדי שאוכל אחר כך להדיק את הגז כדי לבשל וכיוצא, הרי זה מצווה. אבל שיבוד ושיבוד לא כל מצווה. אם תאמר שההולדת אש ביום טוב בצורה מדאורייתא, זה שיבוד אחד במקום מצווה. אי אפשר להתיר שיבוד אחד במקום מצווה. כמובן גם ביום טוב צריך שיבוד ושיבוד במקום מצווה. כבר הלכנו בזה בשיעורים קודמים שלא קודעת רבי שלמה קלוגר שסובר שמספיק שיבוט אחד במקום מצווה ביום טוב. הוא אומר רק בשבת נפסק ההלכה בשולחן ערוך סימן שין זין, נפסק שם ההלכה שצריך להיות שיבוט ושיבוט במקום מצווה. אבל לגבי יום טוב הוא כאן לא כמו שבת שיש בו עשות סקילה, זה רק לב בעלמה. לכן סובר שאפילו שיבוט אחד במקום מצווה מותר. ההלכה לא כך. ההלכה צריך להיות גם ביום טוב שיבוד ושיבוד מקום מצווה. הוכחנו את זה מהמורדכי, ממהרשל, מבית חדש ועוד אחרונים. לכן למעשה זה תלוי באותה המחלוקת. אם תאמר שלא תראה התורה רק להדיק מאש מצויה, זה הבערה מאש מצויה, זאת אומרת שכבר הייתה, שהיה דבר דולק בעוד יום, מערב יום טוב, ואתה אחר כך מדיק ממנו. זה נקרא שמו יש מיש, לא יש מאיים. זה דעתו של הרמב״ם, פשטו של הרמב״ם, יכולים לטעות בלשונו, שהכוונה של זה דאורייתא. אבל כמה אחרונים כתבו שלא כך. אלא האמת היא שגם זה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. לפי זה, אומר לגוי שידליק לו, כשנכבה לו, עשה אחי למשל, נר נשמה מבעוד יום. ונכבה ביום טוב. השנה אחת שבת ביום טוב שמוכים זה לזה. אז צריך להכין את האש מערב שבת. ונשתחלה בה השבת, אחר כך ביום טוב. אז הוא צריך להכין את זה, וידליק את זה לא כל כך מוקדם, כדי שאוכל להספיק להדליק עוד פעם ממנו במוצאי שבת, שזה ליל יום טוב. אז יישאר אולי בשיפולי הנר נשמה, שם יישאר עדיין דולק, אז תיק כפו מיד, יחיש וידליק על ידי גפרור, ייקח גפרור, ידליק מיש, מאש מצויה, וידליק אחר כך נר נשמה אחר, שישאר עוד 24 שעות, כל פעם שיצטרך לבשל, להדיק, אז יש לו ממה להדיק. אבל בכל זאת קורה לפעמים שנכבה, ולא נשאר לו. נלך לחזה על הפתחים, ילך לשאול למעלה, למטה, בקומה אחרת, לאיזה שכן, אולי יש לך איזה אש, אולי יש לך אש, וכן זה, דרך זה, לא תמיד אפשר להשיג את זה. בפרט מקומות של רחביה, כולם אנשים עמי הארץ ובורים. יש בכל בית אחד ברוך השם, אחד דתי, והשאר כולם של הבדה. אז מה, מאיפה ילך לבקש? מה יבקש מהם? לכן, כשיש עוד דבר כזה, אם יש משרת שם גוי, או איזה שוטר דרוזי שם, עומד שם מפקח על יד ביתו של פרס, פרס העולניה, אז זה לא אצלו ימנות, תחילה, תעשה לי טובה, תבוא תדיק לי גפרור. אני, שלי חג, אסור להדיק, אז ידיק לו גפרור. מה נהיה? שבוד ושבוד, הוא כל מצווה. הוא אומר לו שידיק, אמירה לגוי שבוד, והדלקה ביום טוב של מוליד איזה שבות במקום מצווה כדי לבשל שלאכול ולשתות בשמחת החג כל שמחה שעושים, כל מה שאוכלים ושותים זה קשור שמחת יום טוב אפילו הוא לא מבשל בשר, מבשל מרק ירקות, מה שמבשל זה מותר גם כן הכל קשור שמחת יום טוב כל מה שאדם אוכל, שותה אדם שהוא מעונה, אין לו שמחה אבל משאין כן אוכל ושותה אם לא אוכל בשר, אולי הבשר מזיק לו אז לא מכיר שמחת החג מכיר שמחת החג בדברים שאפשר לא לאכול ושאדם מזיק לו היין אז מה? לא מכיר שמחת החג? מכיר בדברים שאפשרים לו הנה יש בגמרא במסכת בצד דף ט על מה שכתוב במשנה ששוחט אדם עוף ביום טוב ושוחט עוף ביום טוב בשביל לאכול, בשביל לבשל אותו אז כתוב שם שצריך להכין לו עפר מאתמול עפר מאתמול, אלא צריך המכסה את הדם של העוף, צריך שיהיה עפר למטה ועפר למעלה. בלי שכתוב, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. לא כתוב וכיסהו עפר, כיסהו בעפר. מכאן צריך להיות עפר למטה ועפר למעלה. כל כיסוי הדם של עוף או של חיה, חיה כגון צבי. אז זה צריך להיות עפר למטה ועפר למעלה. אז השוחט צריך להכין לו עפר מאתמול, שיהיה מוכן, בשעה ששוחט, שוחט לתוך האפר. ואחר כך בסוף לוקח מעט אפר ושופך עליו כדי לחסות אותו. אז הגמרא שם שואלת, כשהוא לוקח אפר, הרי הוא עושה גומה. כשהוא לוקח את האפר כדי לחסות את הדם, אז הוא עושה גומה. והכעביד גומה, ועופר גומה, עופר גומה ביום שבת, יש בזה איסור סקילה. וביום טוב זה איסור לב. בשבעה הגמרא, אחר מה הסכנן, שהוא לא צריך רק לעפר, הווה כדעת רבי אבא. רבי אבא אומר, החופר גומה, ואינו צריך אלא לעפר, פטור עליה. זאת אומרת, הוא לא רוצה את הגומה, הוא רוצה שכה קורא את העפר לקחת. כיוון שהוא לוקח עפר, וכמה הוא עושה? חופר גומה ולא צריך רק לעפר שלה. אז זה פטור אבל אסור. כי זה מלאכה שאין צריכה לגופה. המלאכה צריכה להיות צריך לגופה. אדם שחופר גומה על מנת להצניע בתוכה איזה דברים. אם זה בשבת חייב סקילה, זה תולדה של בניין. אבל אם זה ביום טוב, יש צולב. אבל כאן שהוא צריך רק את העפר, הוא לא צריך את גופה של הגומה. לכן זה קשה במלאכה שאין צלחה לגופה. אז באופן שכזה פטור אבל אסור. אז אנחנו מקשים את השפות, מה הרווחנו? פטור אבל אסור. אז איך אנחנו מתירים שיחסה את הדן בזה? שמתרצים את השפות, משום שמחת יום טוב, הקלו חתן. ותירו לתחילה שישחת ויחסה אחר כך בעפר, אף פי שידועים חכמים מראש שזה עושה גומה, אם כן נכשל ביסוד הרבנן. הוא אומר לא, כמה ששמחת יום טוב, חכמים ותירו. הרי בפירוש, האיש הזה שוחט עוף, לא אוכל בשר. והגמרא בחגיגת דף ח' אומרת, אין שמחה עליה בבשר בהמה, ולא בשר עוף. אף פי כן קורה את זה, שמחת יום טוב. כל מה שאדם אוכל, שותה, נהנה מזה בחג, זה קשור בשמחת יום טוב. כל אחד ואחד לפי מה שראוי לו. לכן בשביל זה, כמו שהזכרתי, גם לומר לו לגוי שידיק לו למשל גפרור, זה גם כן קשור בשמחת יום טוב, זה המשיבות לשבות וקום מצווה מותר. הוא הדין, הוא הדין גם כן בחשמל. חשמל גם כן זה הולדת אש. שהאש הייתה כיבויה, נגיד למשל השעון, הוא הכין שעון, אבל השעון לפעמים משחק קצת, אלו זה שעון טרנטה, כן? ונכבה החשמל, הוא רוצה להדיק את החשמל, אסור להדיק חשמל ביום טוב. למה אסור להדיק? גם כן זה נקשה מומולית. שהרי ההפסק הזה שיש על ידי לחיצת הכפתור, זה נפסק, מפריד בין המעגל סגור הזה שיש, יש חיובי שלילי. אז חיובי בשלילי, כשנוגעים זה בזה, ונעשה מעגל סגור, על ידי כך מדליק את החשמל. כשעושים ככה, נחצים על הכפתור, יש משהו שמפסיק ביניהם, מפריד ביניהם, והוא בין אחים מפריד, אז על ידי כך נכבה החשמל. כשאתה חוצר עוד פעם ולוחץ, אז אותו המפסיק יוצא, עולה למעלה, ושוב מתחברים ונעשה מעגל סגור, ועוד פעם חוזר ונדלק. אז אתה על ידי הגבהת הכפתור, אז מתחברים יחד, מחבר את האוהל והיה אחד, אז הוא, על ידי כך שנוגעים זה בזה, שוב פעם חוזר ומדליק. זה כשמו גם כן מוליד. מוליד אש, ואסור להוליד אש ביום טוב. היו כמה רבנים שלא ידעו איך התוכנית של החשמל, כמו הרב עוזיאל עליו השלום. הוא בא איזה טכנאי אחד, מסביר לו איך זה החשמל, איך זה נחבא, איך זה נדלק, והכל שטויות. והטכנאי הזה יבור עם הארץ, לא יודע שום דבר מהחיים שלו. אומר לו, תראה, זה כמו איזה וילון, אתה מכסה את זה, אז נחבא. הזרם ישנו, הנוגע יכול לסרט. אבל כבר שחיבת את זה, אז נעשה כמו, אתה פורס וילון, אז כבר לא רואים את האור. אחר כך, כשאתה מדליק אותו, כמו שאתה עוד פעם, אתה מוציא את הוילון, ויהיה אור. כך הסביר לו הטמבל הזה. אז הרב חשב שזה נכון, כך הבין שזה נכון. אז מה, לפרוס וילון זה נקה שמו מחבר, או מוציא את הוילון, זה נקה שמו מדליק, זה היה, האור הוא דולק. רק אני הוצאתי וילון, חסתי וילון, אז יש בזה מלאכה מדאורייתא, מה יש בזה? אז לכן מותר להדליק חשמל ביום טוב. טוב שלא אמר מותר להדליק חשמל בשבת גם כן. וכי יעשו לפרוס וילון על החשמל בשבת, אבל ברוך השם, טוב שלא אמר ככה. אולי חשב שזה עבדים דחור, דרבנן אולי. בכל אופן, ההסבר הזה כולו לא נכון, כולו שקר וחזב. כולם יודעים, כולם היום, אפילו ילד קטן יודע איך נדלק ואיך נחבא. עכשיו יש בזה איסור ממש, זה נקרא שמו מוליד. יש גם עוד רב אחד, שגם כן נטעו אותו, זה הרב רבי אהרון בשמעון, היה הרב הראשי במצרים, בקהיר. יש לו ספר, הוא מוצור דבש. הוא מוצור דבש יש בעיקה. אז שם במוצור דבש, בשם שאלה ארוכה, מסביר איך נדלק החשמל ואיך נחבא. והכל לא נכון, הכל הבל. הוא אומר, שמע, זה מטכנאי מומחה. הוא נתן לו שמיכה שהוא מומחה. מי אמר לך שהוא מומחה? היה אחד טרנטה אחד, גם כן בלבל אותו. ואמר משם, וכתב פסק שזה מותר להדליק חשמל ביום טוב. בקיצור, כל אלה שכתבו שמותר, פשוט היה להם חסרון ידיעה במציאות של החשמל. לא מצאו כלל בחשמל. היום כל ילד יודע שזה לא נכון. עכשיו בשביל זה נשאר דבר של איסור של מוליד. ואם, כמו שאמרנו, נחבא החשמל ורוצה להביא איזה גוי שידיק לו את החשמל, מותר. לא רק לבית כנסת שזה מצווה דרבים, נגיד נחווה חשמל, וצריך להביא גוי שידליק לו את החשמל. למצווה דרבים, ודאי שמותר. זה גם כן, שבות ושבות, מקום מצווה. אמרה לגוי שבות, והגוי שמדליק השבות, ויחד וקסמו שבות ושבות, מקום מצווה מותר. אלא גם באופן פרטי, לבית שלו, רוצה לומר לגוי שידליק לו חשמל, מותר שידליק לו חשמל. כזה שאמרנו עכשיו, כשיש שבות ושבות, כל מצווה, זה מותר גם כן, לכן, אלה שמדליקים את הגז, יש להם מציל חשמלי, אז לוחצים עליו, וזה מדליק את הגז, אסור להדליק בו, למה זה גם כן, זה נקש כמו מוליד, מלא מוליד בגפרור, מלא מוליד בחשמל, שנייה כל דבר, כולם שכמו מוליד, בזמנו, כשהתחילו הגפרורים לפני 100 שנה בערך, יש תשובות, כמה ספרי אחרונים. האם מותר להדליק גפרור ביום טוב, אסור להדליק. יש כאלה שחשבו, מכיוון שהגופרית שיש ברשוקול של עץ הגפרור, יש שם גופרית. אז זה החומר הזה, הוא דליק. אז כמו שכבר ישנו האש, אז זה לא קשור ממוליד. כך יש מי שחשב. יש ספר קרם חמד, אחד מרבני המערב, רבי אברהם מקווה. אז כתב שזה מותר. אבל לא נכון. אתה, על ידי שאתה מחכך, משפשף בגפרור, בקופסת הגפרורים, אתה מוציא את האור. וכי הגופרית שיש בראשו זה, אש, אתה תגע בזה ככה ביד. שזה לך שום דבר. אבל אחרי שתדיק אותו, אז נהיה אש, לא תגע בו יד, כי סכל יסתכל, זה יסרף. אבל משקל לפני כן, אז תקח גפרור. גפרור ויש בגופרית. תגע בו, מה? זה שורף את דבר? זה לא כלום. כמה הוא אומר, זה אש מצויה, אש מוכנה, איזה מוכנה? זה לא מוכנה ולא מכונה, שום דבר. לכן, הרב ערב שלום לא צדק בזה. אפילו שגם לבי ערב שמעון, הלך ועשה פלפול ארוך כדי לחזק את דבריו, אין בו ממשות. קשר עוזר ונפל עזור, הלכה לא כך. העקר הוא כדעת כמה פוסקים שפסקו בפירוש שזה עזור. מהם, הגאון בעל כתב סופר, בינו של הגאון חכם סופר. חתם סופר, חבר אותו רבי משה סופר עליו שלום. לא היה כמוהו אדם שהרביץ תורה בישראל בזמנו. לא היה כמוהו, אפשר היה ואחיד בדורו בנקודה הזאת. מלבד גדולתו בתורה אין ערוך אליו. הוא ורבי עקיבא איגר היו מחותנים, ועקיבא איגר היה חותנו של בעל חתם סופר. שניהם היו גאוני עולם, שניהם גדולי הדור. אבל חתם סופר הפדיג בהרבצת התורה. עשה בית מדרש גדול בפרצבורג, כפה שהוא היה בהונגריה. ובאו משם מכל המקום, כי מן הבאר ההיא יש כוח העדרים. היו באים מכל המקומות. והוציא אלפים ובבות תלמידים תחת ידו. אלפים של תלמידים. כולם היו גדולי תורה. גם התלמידים שלו היו גדולי העולם. וכן הגאון חתש, ושזה כנראה כשהוא השתבח שמו, נתן לו שכרו, 4 דורות שמלכו בישראל, וכל אחד 33 שנים, ספר פלא, הוא ישב נהיה אבד דין בפרסבורג בשנת תף קוף סמך זין, ונפטר בשנת תפרש, 33 שנים. בינו, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ספר כתב סופר, מלך בשנת תפרש, ונפטר תרלג, תפרש למד גימל, 33 שנים. נכדו, הגאון בעל שבט סופר, רבי שמחה בונים סופר, מלך בשנת תפרש עמד ג' נפטר תפרש סמך זין, 33 שנים. דור רביעי, רבי עקיבא סופר, בעל ספר דעת כהן, דעת סופר, מלך בתפרש סמך זין, בשנת תפשין פרצה מלחמה, ברח משמה בהונגריה, הוא בא לפה וייסד פה ישיבת שבט סופר. כן? גם כן מלך 33 שנים. תראו, 4 דורות, כל אחד 33. סמנה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. זה פלא איך זה הכל השתבח שמו ברוך הוא כיוון את זה מרוב הרבצת התורה בכל החיים שלו. נתן הקדוש ברוך הוא להבדיל יהו בן נמשי, אמר לו בנים רביעים יהיה לך, 4 דורות יהיה לו מלכים. בשביל שהוא עשה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהשמיד את אחיו שהיה עובד עבודה זרה, את אחיו ואת ביתו, לא השאיר נפש חיה מאחיו. אמרו בשביל זה בנים רביעים ישבו לך על כסא מלכות ישראל. אותו דבר, להבדיל, חתם סופר ארבעה דורות של גדולי העולם שכולם היו, שמרקו בישראל. הכתב סופר זה שאני אומר, הוא יריך בתשובה אחת לגבי הגפרורים והעלה לאסור להדיג גפרורים ביום טוב. אותו דבר חברו, גם כן חברו לישיבה, הגאון באברהם שג צבבנר, יש לו ספר אוהל אברהם, שאלות תשובות. גם כן, יש לו תשובה בדבר הזה, והמסקנה שלו גם כן לאסור. יש ספר קרן לדוד, רבי לעזר דוד גרינוולד, היה עבדים בסטמר, לפני 80 שנה, 90 שנה. גם הוא כתב בספרו קרן לדוד, לאסור, להדיק חשמל, להדיק גפרורים ביום טוב. אחר כך יש ספר זכר נתן, רבי נתן נחמן קרונין, הוא היה בירושלים. גם הוא פסק לאסור. הגאון בעצם חיים בספר הפעלים, רק פסק לאסור. בקיצור, כמה פוסקים שלנו, גם אשכנזים, גם ספרדים, פסקו לאסור. שואל המשיב, לא החליט את האסור. אמר, נוהגים בזה אסור, ויש מקום לתמוך את המנהג שלהם. לא החליט ככה בסכינה חריפה לאסור. אבל גם כן, גם הודעתו הייתה נוטה לאסור. נמצאנו למדים רוב ככל שגאוני ישראל, דעתם לאסור. הגאון רבי דוד חזן, שהיה ראשון לציון בשנת תפרש כף א' עד תפרש כף ת', הוא היה פה ראשון לציון בינו של הגאון חקרי לב, גאון עצום. והנה כשמלאך צובה תקף לקחת שסתובבו תמידי חתמים בשבתות שלפני יום טוב של חג השבועות, ויכריזו ברבים מטעם ראשון לציון שידעו כולם שאסור להדיג גפרורים ביום טוב. תראה שראה שהיו אנשים נכשלים בכך, לא ידעו שיש בזה איזה איסור. צווה לכמה תלמידי חכמים שהסתובבו בכל בתי כנסת מטעם המלך, מטעם ראשון לציון, שיראו כולם שאסור להדליק גפרורים ביום טוב. מביא את זה נכדו הרב רבי אליהו חזן, שהיה בדין באלכסנדריה של מצרים, בספרות תעלומות לב, וגם הוא כותב גם כן לאסור, גם הוא סומך את הדבר על האסור. לכן אנחנו רואים כל גדולי העולם אוסרים. לכן אדם יראה שמיים, יזהיר את אנשי ביתו. דרך כלל, הוא לא משתמש כל כך בגפרור, מה הוא צריך לעשות? אשתו המבשלת, אשתו שיעקר אותו בית, צריך להגיד לה את עיניה. לא יעזוב אותה שתעשה כאוות נפשה בלי, בלי יודעים. אמר לה, תדעי, להדיג גפרור לאסור. אלא מערב יום טוב, הוא יכין גם כן, ישיר את עצמו, יביא, כמו שאמרנו, נר נשמה, ידליק אותו. השנה שחל שבת, אז יקדים, יעשה את זה לא כל כך הרבה מוקדם, שעה כך יחבא, עד שבת בערב כבר יחבא. אבל ישיר את זה קצת, נגיד, 20 דקות, או רבע שעה לפני השקיעה, מדליק את הנר נשמה הזה, ומשאיר אותו במוצאי שבת, במוצאי שבת, כבר יכול להיות שקרוב לקבות, אז ימהר תקף, ייקח גפרור, עץ של גופרית, ידיק אותו, פה מדיק יש מי יש, לא נקש שמו שמשתמש בגפרור. מה שאמרתי שעשו שם גפרור, זה כשהוא משפשף אותו, מחכך אותו, מוציא אור. זה נקש שמו מוליד, אבל כשהוא מדיק מאש מוכנה, יש אש, והוא מדיק מהאש, והכנוח לא יותר לתפוס גפרור. ממש יתפוס איזה נייר וישחרר את כל הנייר, שחרר את הרצפה שלו, וכך גפרור קטן, אז הוא בנקל תקף תופס את זה על ידי החומר של הגופרית, מיד הוא נדולק. לא יודע כך, ייקח אותו בנקל, ייקח אותו תקף מיד, נדיק נר נשמה שני, נר נשמה שני, אז שער עוד 24 שעות, במשך כל היום יכול לבשל, יכול להרתיח מהם חמים, מתי שהוא צריך, כל מה שצריך לעשות, יכול לעשות. אז לכן, יזהר כל אדם לאדם, ישיר את אנשי ביתו. כמובן, מוצאי שבת, כיוון שחל בו יום טוב, הקידוש צריך להיות יקניהז. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יין, ג'יבור פרי הגפן. קידוש, אשר בחרבן ומקרעם וכו'. אחר כך נר, בורא מאורי האש. כי יצאנו משבת שאסור להדיק אפילו צורך אוכל נפש, והגענו ליום טוב שמותר להדיק בו צורך אוכל נפש. איך צריך לברך בורא מאורי האש? ולא עוד אלא בזכר לאש שיצא על ידי אדם הראשון שהיה במוצאי שבת, כמו שאמרו רבותינו בגמרא, יש בעבודה זרה דף ח', יש גם בפסחים נ"ד, שהיצירה של האש הייתה במוצאי שבת. לא שאנחנו מדליקים על האור, ככה כל יום צריכים לברך על האור. כל יום נהיה חושך, עושים אור, אז נברך בורא מורה האש. אלא במוצאי שבת יש דבר מיוחד, שכמו שכתוב שם בגמרא, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לאדם הראשון על עץ הדעת, צבא אותו עליו, ביום אכולך ממנו מות תמות. והוא הלך ואכל, כמו שידוע, שילה אותו אשתו ואכל. אחר כך בלילה התחיל להיות החושך, ופעם ראשונה בחיים שלו רואה, כל יום היה שמש, פתאום יש שמש שהולכת, בורחת לה, מתחיל לבוא חושך. הוא לא יודע עדיין מה זה מיטה, איך מות ימות, הוא לא יודע מה זה מיטה. חשב זהו המוות, הנה זה החושך הזה, בא כדי להרוג אותו, כדי להמית אותו. וכן, עמד הוא בקרן זווית אחד, ואשתו חווה עמדה בקרן זווית שני, התחילו לבקש לחמים בקדוש ברוך הוא. וכן, עמד הוא בקרן זווית אחד, ואשתו חווה עמדה בקרן זווית שני, התחילו לבקש לחמים בקדוש ברוך הוא. שירחם עליהם, שיסלח להם. וכל הלילה היה, ליל שבת זה היה. כל העומדים ובוכים מתחננים לקדוש ברוך הוא, שיסלח להם. בבוקר, ברוך השם זכה השמש. פתח ואמר, הבין שכך דרכו של עולם, פתח ואמר, מזמור, שיר ליום השבת, טוב להודות להשם על פשעיו, טוב להודות להשם. אחר כך מוצאי שבת, כבר יודע שכך דרך העולם. אז דקח לו שני אבנים, נתן בו הקדוש ברוך הוא דעת, לקח שני אבנים, שפשף אותם זו בזו, יצא אש. ואז לקח איזה קש, הדיק אותו, מנו הדיק זה, ונשאר לו אש דודקת כל הזמן. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תחמא. זהו כיוון יצירתו של האש במוצאי שבת, לכן אנחנו תמיד מברכים בורא מורה האש במוצאי שבת. גם מוצאי שבת שיוצא משבת ליום טוב, כיוון שביום טוב אתה לא הדיק, אז מדליקים אש, מאש מצויה, מברכים עליה בורא מורה האש. זה שמנו יקנהז, יין קדוש נר, זה כבר הגענו. הבדלה, זה לברך, ברוך הוא מבדיל מקודש לקודש. יש קודש חמור, יש קודש קל. כמו שבת כמו יום טוב, שבת יש פה איסור תחילה, יום טוב זה איסור לב. שבת אסור אוכל נפש, פה מותר אוכל נפש, ועוד כמה דברים. לכן בשביל זה צריך לברך, ברוך המבדיל מקודש לקודש. דרך אגב, בצערנו רוב הסידורים נכשלו, ולא כשהדפיסו את הנוסח של ההבדלה הזאת, אז גם כן נשמע איזה טעיות. גם בהבדלה וגם בתודענו, כשאומרים בתודענו גם כן בתוך התפילה, כשאחד מוצאי שבת, מוצאי שבת חרבו יום טוב, אז אומרים בתודענו, במקום מתחון נתנו, אנחנו אומרים בכל מוצאי שבת, קודם מתחון נתנו בתפילה, ואחר כך עושים גם כן הבדלה על הכוס, כך גם כן אותו דבר, במוצאי שבת שחרבו יום טוב, אומרים בתפילה בתודענו. ואחר כך גם כן אומרים את ההבדלה על הכוס. שמה צריך להיות הפסקה כך. בין קדושת שבת, קדושת יום טוב, הבדלת. ואת יום השני, מששת ימי המעשה, קדשת. הבדלת וקדשת עמך ישראל בקדושתך. לא כמו שכתוב בסידורים, קדשת והבדלת. את יום השני, מששת ימי המעשה, קדשת והבדלת, ושמה יש נקודה. זה טעות. הנקודה צריכה להיות לפני מלך והבדלת. יש אמר, בתום השבעים, בששת ימי המעשה, קדשת. כדי שקדוש ברוך הוא, את השבת, לא הבדיל אותו, וקדשת אחר כך. הבדלת וקדשת עמך עשתה בקדושתך. כי בישראל יש הבדלה ויש קדושה. והבדל אהרון להקדשו קודש, קודש קדשים. יש כהנים, יש לוויים, ויש ישראל. אז יש הבדלה ויש קדושה, ועם ישראל גם כן קודש מקודש לקודש. לכן החתימה הזאת היא דומה למה שסיים ברוך אתה השם עבדים מקודש לקודש. שבת קודש ויום טוב קודש, וגם בישראל כולו קדוש, עם קדוש, אבל יש בהם קדושה חמורה ויש בהם קדושה קלה. יש כהנים שהם קודש קדשים, ויבדיל אהרון להקדשו קודש קדשים, אחר כך בעת ההיא הבדיל השם לשבט הלוי לעמוד לפני השם, ואחר כך ישראל, כהן, לוי, ישראל. אז לכן שתי הבדלות, שתי מחיצות, פה הכהנים, פה הלוויים, ופה המחיצה הזאת, ישראל. לכן אומרים, קדשת והבדלת המחסן בקדושתך. כדאי שאדם יפתח את המחזור, ויראה אם מתוקן אצלו הנמתו, ואם לאו יעשה, ימחוק את הפסיק הנקודה במקום שלא נכון וישים אותה במקום הנכון. צריך לדעת, רוב המחזורים כתוב בהם טעות, לא כתוב נכון. וזה הפירוש שאני אומר לכם, כל זה כתוב בתוספות. מסכת פסחים קובה בשם רבנו תם. ולכן כתבו שצריך להגיד כך, הקדשת ולדעת המחסיים הקדושתך. לא נמשך למעלה, אלא למטה. מדבר על ישראל, שיש בהם שלוש קדושות. כהנים, לוויים, ישראלים. הם בבית דוענו, ואותו דבר גם כן, בנוסח ההבדלה שאומרים בקודש לקודש. בחזון עובדיה של הלכות הגדה של פסח, שם כתבנו לפעמים יחוד גם כן פסח במוצאי שבת, אז שם זה מדויק, כתבנו שם את הנקודה במקום הנכון. אז יראה שם, יבדיל בין מה שכתוב פה וכתוב בשאר מחזורים. אם כתוב בסדר, יכול להיות איזה מחזור, זה בסדר, טוב? ואם לא, אז יתקן את המעובד כדי שלא יקשה בשעה שהוא אומר את ההבדלה. תוך זמן, זה שיחיינו. בקוב החור, חל מוצאי שבת. אנחנו בלב הכי גם כן מחכים עד שירבנו אותם. אז השנה אין הבעיה הזאת אם מותר להקדים להתפלל שבועות מוקדם או לא. כי יש בזה חילוקי דעות בספרי החרונים. יש מי שאומר, אסור להתפלל רק מאוחר. צריך להתפלל אחרי שיצאו את הכוכבים. ולא יתפלל בעוד יום. למה צריך להיות שבע שבתות תמימות תהיינה. תמימות שלא חסר בהם שום דבר. אם אתה מקבל עליך קדושת יום טוב מוקדם, כשחל בחול, אתה מקבל עליך קדושת יום טוב מוקדם, אז זה חסר מתמימות. תמימות צריך להיות בלי שום חסרון. אז לכן, בשביל זה, רוצים שיתפלל אחרי שאת הכוכבים. אבל בקוב החור, כמו שאמרתי, עכשיו חל מוצאי שבת. מוצאי שבת, מי מקדים להתפלל מוקדם? לכן, ודאי שמחכים יותר מרבע שעה, יותר מ-20 דקות. כי כל מה שמתי זה את הכוכבים, צריך כל רבע שעה אחרי השקיעה. כבר מחכים בלב הכי, אומרים דרשה, אומרים איזה דבר, עד שיגיע הזמן, ואז מתפללים תפילת ערבית. לכן השנה אין הבעיה הזאת כל כך. בחוץ לארץ יש להם בעיה קשה. כי שם האור נמשך יותר מדי, בעשר שמעת שם משוקעת. אם יוצאים משוקעת, באותו הזמן ששבועות בערך רבע לשמונה, אצלהם זה בעשר, עשר ורבע, עשר וחצי. שוקעת. ועד שיהיה לילה, שאלה לה, תקח עוד שעה. כי שם גם כהנשת מעריך מאוד. רואים עדיין הכל אור. לא כמו פה, תקף אחרי רבע, 20 דקות, אתה רואה שכבר נעשה חושך. שם החושך לא מגיע אלא אחרי שעה, שעה וחצי. ככה עושה קייף, ישן, מחכה עד שיבוא. אז זה עד שיגיע, זה ב-11, 11 ורבע עד שיש את הכוכבים. ואם התחילו אז לאכול, לעשות את הכוכבים, מתי ילכו לעשות תיקון, יתחילו ב-11 ורבע, יגמרו ב-12 וחצי, ילכו שמה, ושמה ב-2 וחצי כבר זריחת השמש. כן? מתי עשו את התיקון? עשו אותו ביום, בלילה, מתי עשו אותו? אז שמה יש להם בעיה. כל פנים, להתחיל לאכול, שאם להתחיל לאכול אפילו לפני צאת הכוכבים. אז כזית אחרון יאכלו אותו עם צאת הכוכבים. כדי שלא יתאחרו יותר מדי. בעשר ורבע יברכו בחת המזון וירכו מהר לבית כנסת שיבואו ילמדו, יעשו את התיקון. זה כותב בספר יוסף אומץ של רב גדול אחד, רבי יוסלי איש רוסהיים, היה איש צדיק ושתלדן גדול, היה תמיד משתדל לטובת עם ישראל. היה רשע אחד, מומר, שמו יוהן פפרקורן. לא פפרקורן זה שאוכלים אותו. כן, הוא היה מומר רשע, יש לו ככה, יוהן פפרקורן. הוא היה קצב, ולא פעם היחיד לישראל טרפות. היה רשע היה, מעביר ככה בסתר, אחר כך פעם אחת נתפס בידי הרבנים, כל הזמן היו מרננים אחריו, אבל היה ערמומי מרושע. פעם אחת תפסו אותו בדין, שמחר ממש בסרטמה לישראל, מיד אסרו עליו פתוח את הגבול, אין לו נאמנות, ובאו עדות עליו שהרבה פעמים עשה ככה, סגרו לו את החנות שלו. אז אין לו פרנסה, מה יעשה? הלך הרשע הזה והמיר דתו. ונעשה שונא ישראל מדרגה ראשונה, והיה מלשין על ישראל. הלך אצל הכומרים, ואמר להם שהוא היה הרב של היהודים, וזה העיר שבדה בנבו, שהוא היה הרב שלהם, והוא ראה שהדת של הנוצרים חס ושלום יותר נכונה, ולכן החליט ללכת להתנצר. فهي متلين متفقير شو لما جت كرة تلمود وضيعت كرة تلمود بعد بيه حتخط برعة معارس بستيمة حد ومارسي وضيعت كرة تلمود بعد بيه كهذا كاف بتحيد هسيس الهدية احنا قد التلمود بعكار كبنتو هيتاك قدين لصرفة التلمود رشان زي هي مفتوعة حراب بأخو تسلم ميلخ تسلم ميلخ بيدبرو كل من الدبريم على التلمود شلانو ואחו אז היה תלמוד כולו בכתב יד, זה מה שאני מספר לכם לפני 500 שנה, היה הכל בכתב יד, כל ספר עולה הון תועפות, כמו ספר תורה, מסכת למשל מסכת שבת, היא פחות מספר תורה, מסכת ערובים, מסכת פסחים, כל המסכתות האלה, הון עתקים שני, כי כותב אותם סופר, כותב אותם לאט לאט, לא כמו היום, דפוס עושים אלפים בבת אחת, אבל כאן, עד שישב, עד שיכתוב את זה, והיו להם כל ספרי פוסקים, ספרי ראשונים, ספרים של הגאונים, ספרים של ראשי, ספרים של תוספות, כל אלה ספרים, ספרים היו. היו 400 קרונות, 400 עגלות גדולות, מסעיות כמו שיש היום, מלאים היו ערימות ערימות של ספרים. היו הולכים השוטרים מבית לבית, בצו של המלכות, חייבים למסור להם את כל התלמוד שלהם. מי שלא, מי שישאיר אצלו, איזה חלק מהתלמוד, מהפוסקים, אחד דתו להמית, היו הורגים אותו. היו כולם פוחדים על נפשם, חלק סכנו את החיים שלהם, התמינו אותם באיזה מקום שלא יראו אותם, וחלק לא היה פוחד, כל אחד פוחד על החיים שלו. וכן, והיו מוסרים להם, כדי לעשות כולם, לשרוף אותם ביום אחד. וזה היה גזרה, גזרה קשה מאוד לעם ישראל. הרבה נשאר מסכנים, בלי ספרים, בלי שום דבר. בפרט מידי חכמים שיש להם ספר, ספרים שילמדו בהם, שיראו לעם את הדרך הרחובה. כן, והייתה עצרה גדולה מהרשע הזה, שהלך ויסיד כל הזמן, שהתלמוד שלנו רק מדבר נגד הכומרים, רק מדבר נגד הדת הנוצרית, מדבר רק נגד הנוצרים, מצווה לחמוץ אותם, מצווה לגזול אותם, מצווה לעשוק אותם, הפך דברי אלוקים חיים ויסיד והדיע הרשע הזה, והם הכומרים שמחו על המציאה הזאת, הלכו וסיפרו לו, זה אחד רב גדול שלהם, שהיה הוא בעצמו רב ראשי שלהם, הוא בעצמו ראה את האמת, והנה כך וכך, בתשובה המלך היה משמוע המלך מקסימיליאן היה שמוע וכן ונתן הוראה שכולם יקחו את כל הספרים וחס ושלום וישרפו אותם באזור מסוים רוסהיים היו שם אוכלוסייה גדולה של יהודים והיה אחד שתדלן שעוסק בצורכי ציבור הוא חס מאוד ראה שם שהיו את הפייטה נשארו מעט ספרים יבואו גם כן לקחת אותם ונשרוף אותם אז הוא שם נפשו בכפו הלך אצל המושל, המושל הגדול של העיר והיה יודע, היה לו לשון לימודים כן לספר למה למושל, התלמוד שלנו כל כך יקר יש בו הרבה דברים משפטיים, יש בו חוכמה, יש בו תמונה כן להסביר לו מה שזה תלמוד אבל זה הרב שלכם, פפר קורן אומר ששם הכל מלא רק כדי איך לרמות את הנוצרים ואיך לשקר עליהם ואיך להוציא את עורם מעם בשרם אמר לו, כבודו מאמין, איזה כבודו כאותו רב שלנו, מאיפה רב שלנו? זה היה חתכת קצב, רשע מרושע, והוא גנב דעת הבריות, הוא מחר טרפות במקום קשרות, ולכן הוא הלך להתנקם ביהודים, הוא אומר, כל זבל שאנחנו זורקים, אתם באים, לוחים אותם, גדלים אותם, עושים אותו רב, איזה רב זה? אמר לו, אני לא יודע, הכומרים אומרים שהוא רב, אבל מבחינה בכבודם של הכומרים שלך, גם הם לא יודעים מה זה תורה, הם בחנו אותו, יודעים שהוא רב, ערבך ערבה צריך. הם יודעים את התלמוד שאומרו שהוא בקי בכל התלמוד, מאיפה יודעים? אבל לא טוב, אני לא יודע שום דבר, מה שאומרים, אומרים, מה אני יכול לומר לך? אני צריך להאמין לך, או לא צריך לי להאמין להם. אתה אומר כך, והם אומרים כך. אבל לא, אדוני המושל, תסלח לי, אני רוצה ללמד אותך איך תבחן אותו. אני אבחן אותו, איך אני יודע תלמוד שאני אבחן אותו, איך אני אבחן אותו. אבל אני אלמד אותך פרק בתלמוד, תוך חצי שעה, לא יותר. תכניס תשומת לב, ואני רוצה שתרשום לפניך בלטינית, איזה משפטים מסוימים, ואתה תקל אותו. תראה, אם ידע לענות, אז אתה אומר טוב, הוא רב, הוא צודק. ואם לא, אז סתם ערב רב, הוא רשם, אני לא רואה שום דבר. אמר, טוב, נראה, אתה רוצה להחכים אותי בחצי שעה, להיות בקי בענייני התלמוד שלך, בבקשה, תגיד, תפדל. אמר לו, אדוני, קודם כל תרשום בלטינית, היזק שאינו ניכר, היזק שאינו ניכר. זה גמרא בקטין דף נ"ג. אז התחיל להסביר לו, מה פירוש הדברים האלה? הוא כתב את זה בעברית, בלטינית, אבל המילים בעברית, היזק שאינו ניכר. מה זה? אז אמר לו, אדם שהזיק את חברו, אבל היזק לא נראה לעין, לא רואים אותו בעיניים. האם חייב לשלם? זה בעיה משפטית. חייב לשלם או לא חייב לשלם? אבל אם לא תופס, אם זה לא ניכר, לא רואים שום דבר, אז איזה מין נזק זה? אתה אומר שזה נזק. אמר, אני אסביר לך, בבקשה, מה הסבלנות? תרשום בלטינית, פרה אדומה. הוא רושם, פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? מה זה פרה אדומה? אז אומר לו, מסביר לו, תראה, תורת שלנו צוותה, למשל אנשים טמאים מתים, צריך לטהר אותם. אחרת לא יוכלו להיכנס בתוך המחנה ישראל, לא יוכלו לאכול לשתות עמהם, יש אכילת קדשים, יש כל מיני דברים. לכן צוותה התורה, כשהאיש הזה צריך לטהר, צריך להזות עליו מאפר פרה אדומה ביום שלישי וביום שביעי לספירתו, ואחר כך הוא טובה ונעשה טהור. מה זה הפרה אדומה? תסביר לו. פרה צריך שיות, תהיה תמימה בדמימותה. אם יש עליה שתי שערות צבע אחר, זו פסולה. אז כל כך זה דבר נדיר שתהיה פרה מכף רגל ועד ראש, אין בה שתי שערות שהן צבע אחר. כל אדום, אדום, אדום. לא מצוי כל כך. היו עושים תחבולות, מעברים בשעה שהפרה רובע אותה שור, אני שפנה בזה מפחת אדומה, ואחר כך אולי יזויע צבע אדום, כמו שעשה יעקב אבינו, מכר לבני אלח ולוז וערמון. טוב, פעמים ערמון הזה מועיל, עם ערמונים האלה לא מועילים. זה תלוי במצב. וכן, עד שתצא פרה אדומה בעדר גדול, פעם בכמה שנים, בעשרות שנים, שתהיה מכף רגל ועדוש כולה אדומה, כמובן שהיא יקרה מאוד. פעם היה מעשה, אחד שהיה לו, גוי שהיה לו דבר כזה, ושקלו לו חכמי ישראל כנגדה שקלי זהב, ושצריכים את האפר שלה כדי לטהר את הטמאים. אם יש בה שתי שערות צבע אחר, חלס, היא פסולה לשווקנו. עכשיו אני מבין מה זה פרה אדומה. טוב, עכשיו הלאה, נו, מה זה היזק שלנו נקר? אדוני, סבלנות. התורה עשתה תנאי, התורה שלנו, שהפרה הזאת, פרה אדומה, צריך שלא עליה עול בכל החיים שלה, לא שמו עליה איזה דבר, איזה מסע, או לא חרשו בה, אם לקחו אותה, עשו בה איזה עבודה, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. אם עבדה איזה עבודה, בשולה, נגמר. דינה נשארת פרה כמו כל הפרות. כמה שווה פרה רגילה? אפילו פרה הולנדית, כמה זה? אבל זאת פרה אדומה, מסקרה שכלי זהב, יש הפרש עצום במחיר שלה. אז יהודי אחד שיש לו למשל פרה אדומה, והוא מכין אותה כדי שיבואו חכמים ויקנו את זה ממנו בתבינת כלים, כדי שיעשו פרה אדומה. איפה פרה אדומה? לטהר את הטמאים. אם לא, תהיה פסולה. בא אחד שעוין אותו, שכן שלו, שכן רע, אבל מה, זה רוצה להרוויח כל כך הרבה כסף, הלך לקח איזה מסע, שם אותו עליה, עשה לה דיו, הלכה בזה 400, חלס, נהיית פסולה. עכשיו זה תובע אותו. אדוני, אתה פסלת לי את הפרה אדומה, תתן לי את ההפרש. אומר לו, וכי מה עשיתי בה? מה, אתה מכיר איזה דבר? לא עשה שום דבר. זהו היזק שאינו ניכר. מתחיל להסביר לו, מה זה היזק שאינו ניכר? הוא עשה, אומר, ניכר איזה דבר? פרה הייתה, פרה נשארה. מה נעשה? שום דבר. אבל כולם יודעים, שני עדים שראו אותו, ששם עליה איזה דבר, ועל ידי כך היא נעשית פסולה. כן, האם חייב לשלם? הוא אמר לו לא, כיוון שלא רואים שום דבר של נזק, אז פטור. באמת זה מעניין, זה בעיה משפטית יפה, אומר לו. המשל. נו, איך פוסק התלמוד שלכם? אומר, התלמוד שלנו פוסק, שאם עשה את זה בשוגג, לא חייב לשלם. ואם נעשה את זה במזיד כדי להכניס את חברו, אז הוא חייב לשלם לו את כל ההפרש. אז אני מבקש אותך, עכשיו סברתי לך מה זה היזק שלו נקר, ומה זה פרה אדומה, יבוא לזה הנבל הזה פפרקורן, תשאל אותו, אם הוא ידע להגיד לך את זה, אז טוב, שמשהו תמיד חכם. אבל אם הוא אידיוט, תראה, תרשום בבקשה. רבי משה מימוניץ, הם קוראים במימון, אומרים מימוניץ, זה הרמב״ם. זה פוסק גדול שלנו, והוא פסק היזק שאינו נקר לשם היזק. כך הוא פסק. אנחנו תמיד פוסקים כמוהו. אז תרשום בבקשה, הוא רושם בלטינית, מימונית, משה מימונית. טוב, קרשים את זה. עכשיו תשאר אותו, תגיד לו, מה פסק משה מימונית? תראה מה הוא יעשה, תראה מה יאמר. טוב, תודה רבה, אני שמעתי, תבואי אליי מחר. תקף מיד הוא שלח שני שוטרים, ויבהירו להביא את המן. תקף, תביאו את הרשע הזה. הביא אותו, המשה קורא לך. טוב, לא יכול לסרב, מה? אומר לו, זה נכון מה ששמעתי שאתה היית הרב של היהודים? בטח, הייתי רב של היהודים ואני יודע את כל התלמוד בעל פה. כל התלמוד שיודע בעל פה. יו, יפה מאוד. אולי תגיד לי בבקשה, מה זה היזק שאינו ניכר? מה זה היזק שאינו ניכר? זה, תחיל לבדף. אמר לו, הוא התחיל קודם לאמץ את זכרונו, מה זה היזק שאינו ניכר? חכה, אדוני, אתה יודע מה שזה? זה אומרים לך, אתה רוצה להזיק את הגוי, רוצה לנצל אותו, לגזור אותו, תעשה שלא יהיה ניכר, שלא יהיה ניכר הדבר. נבל, שקרן, אתה בא לבלף עליי, אתה חושב אותי שאני לא יודע, הרי זה עניין של פרה אדומה. שנפרה רק פרה אדומה, עכשיו הפנים שלו פרה אדומה. נבל, זה ככה מיד, הרגיש שזה כן יודע. וזה כשנקרא שזה פרה אדומה, זה פירושו שאדם מסתורת ששלכם אמרה שאסור שפרה אדומה יעלה עליה עול ואחד רוצה להזיק את חברו וזו פרה יקרה מאוד שלא מוצאים תמיד ככה תממה ואדמימותה עכשיו נמד אותו זה בפקוח אומר כמו חמור ככה עם לשון בחוץ ככה פפה פחור ואין לו מנענות וזה התורה אמרה ואתה יודע מימונית אתה יודע מי זה משה מימונית הוא פסק שהזק שלו נקר, לא נקר שמו הזק. וככה הוא מסביר לו את כל זה. וככה כפף את ראשו, הוא נגמר. לך לך נבל השע, שקרן, אתה בא להסית נגד התלמוד של היהודים. שאתה אומר הכל, הכל, כל מיני דברים שטויות, מכניס את זה לתלמוד. תלמוד מדבר בעיות משפטיות. מה אתה מקשקש פה? מהר לפי שישים אותך בבית ישראל, אתלה אותך. רוץ מהם לפניי. הוא גריש אותו בגוז, אמר להם, תתחבו אותו, תתחבו אותו, גלגלו אותו בכל המדרגות, וזרקו אותו. ומיד בטל את הגזרה, היהודים רשאים להחזיק בתלמוד. יכולים להחזיק את התלמוד, שורי הפוסקים, הכל יכולים להישאר. והכל על מקומו בא בשנו. תראו, זה השתדלותו של אותו רבי יוסף מלוסי. יש לו ספר יוסף אומץ, ושם הוא מדבר גם כן על עניין הלימוד של חג השבועות, ששם זה באירופה, באירופה תמיד זה היה, כמו שאמרתי, השמש מתאחרת, וגם הזמן, עכשיו מה שעה? טוב, בסדר כבר, טוב. בחלמה כשאמר סך לזה כל יוסף, אני חושב שאני אמר, לא חפש למה, סוכרי, גיל תורה זה ידיר.